קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. בפרשת כי תצא שאנחנו עסוקים בה השבוע, אנחנו חוזרים חזרה לעניינים ולמצוות הקשורות לכל יחיד ויחיד. אנחנו זוכרים שבנאום המצוות של משה רבנו העומד בליבו של ספר דברים, יש בעצם שלוש פרשיות עיקריות. פרשת ראה שעוסקת בענייני הפרט, אבל הנושא המרכזי בה הוא עבודה זרה. פרשת שופטים שקראנו בשבוע שעבר, שהיא פרשת הציבור, מצוות המופנות לציבור, ובמסגרתם נדונים עניינים שיש בהם מרכיב בולט של שפיכות דמים, ואילו בפרשת כי תצא אנחנו שווים שוב לעניינים הקשורים לענייני היחיד, אלא שהפעם יש דגש גדול לענייני המשפחה והעריות. אלה הנושאים המרכזיים. ולמדנו על כך שהמצוות הנמצאות בתפר, שבין חלקי הנאום יש ביטוי לייחודיות של כל חלק וחלק, ואכן הפרשה פותחת את המצווה פותחת את הפרשה שלנו, עוסקת במצוות אשת יפת תואר, מצווה שבעצם מופנית אל היחיד, אבל בתוך התרחשות ציבורית, בתוך התרחשות שבה יש מלחמה, ובמסגרת המלחמה אנחנו מוצאים עניינים שמופנים אל כל יחיד ויחיד. את המלחמה ועל המלחמה מכריז המלך, מכריזים הסנהדרין, הציבור רשאי ויכול לצאת למלחמה ולהכריז עליה, אבל המצוות שמתרחשות במהלך המלחמה, יש כאלה המופנות גם אל היחיד, ואחת מהם היא מצווה קשורה לענייני אשת יפת תואר, והיא באמת מבטאת את העניינים של ענייני משפחה. הדברים הללו, ובכלל פרשת כי תצא שהיא עתירת מצוות, למעלה מ-70 מצוות עשה ולא תעשה מצויים בה, והיא אחד מן הפרשיות עתירות המצוות ביותר, שוב מעמידה אותנו בפני שאלות הנוגעות לסדר הדברים, וכבר עמד על כך אבן עזרא בתחילת פרשת משפטים, שגם בה יש קושי דומה של פרשה עתירת מצוות, שאומנם באופן בסיסי אנחנו מתבוננים בכל מצווה עומדת בפני עצמה, אם כי אם נצליח למצוא גם איזשהו רעיון העולה מתוך רצף המצוות, אז לא נאסס לאמץ אותו, אבל אנחנו באופן בסיסי לא מחויבים לראות את העניין. אומנם כבר הזכרנו שמיון קפדני של מכלול המצוות מגלה שיש פה ביטוי בולט של ענייני משפחה ועריות, ומבחינה זאת הדבר נותן איזשהו מסגרת כוללת לנאום המצוות של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, עניינים מרכזיים או ביסודות התרבות הכנענית שמולה ואימה עם ישראל צריך להתמודד בכניסתו לארץ. ולא בכדי משה רבנו מבליט את המרכיבים הללו, כי הם באמת אנטיתזה לתרבות כנען, שביחס אליה אנחנו מצווים להתרחק ולהיות מופרשים ממנה. אנחנו מוצאים בדעות השונות כמו ראשי וספורנו ואחרים, שבאמת מנסים ליצור גם תובנות נוספות מעבר לרמת המצווה הבודדת, על ידי שרשרת של מצוות, לנסות לראות סמיכות פרשיות. למשל, ראשי במקום, ומפורסים עם דבריו בהקשר הזה, שהיציאה למלחמה, שבאמת כבר עמדנו על כך גם בפרשה הקודמת, שוברת את כל הדפוסים של הנורמות, ובין השאר את נורמות המשפחה. אדם עוזב את ביתו למשך זמן ממושך, ובעולם העתיק היציאה מן הבית הייתה כרוכה לפעמים בחודשים ואף בשנים, וללא חופשות בתווך. אין ספק שהדבר הזה יוצר קושי מהרבה בחינות, וגם ביחס לתפקוד חיי משפחה ואישות, ויש סכנה שאדם עלול למצוא את עצמו בעיצומה של מלחמה, וראית בשבעה אשת יפת תואר וחשקת בה, ואז באמת מתחילה פה מערכת של מצבים קשים ומעוותים, שהתורה בעצם באה להרחיק אותנו מהם, ולא דיבר הכתוב אלא כנגד יצר הרע. עם כל זאת, אנחנו יודעים את העובדה שבעולם, לאורך כל ההיסטוריה, כולל בימינו אלה, התופעה הזאת של להשתלט על נשות הצבא, העם הנכבש מצד הכוח הצבאי הכובש, הוא תופעה קיימת והיא קשה ומעוותת והיא אכזרית, ויש להתרחק ממנה בגלל אלה ואחת סיבות. פה, על פי סמיכות הפרשיות שלה שמלמד אותנו, זה גם נעוץ בהרס שיביא למשפחה. אדם עוזב בית, עוזב משפחה, עוזב אישה וילדים מאחור, והוא חוזר לפתע מן המערכה עם עוד אישה יפה. אין ספק שאדם שחוזר עם אישה כזו מן המערכה, איננו חוזר בגלל סיבות ערכיות. זאת התפרצות יצרים נטו. וכשהאדם, למרות כל המגבלות שהתורה מטילה על ההתנהלות הזו, ויוצאת נגדה ומסתייגת ממנה, אבל אם מישהו בכל אופן מתעקש להביא את האישה הזאת הביתה, לא פלא שבהמשך כתיינה לי שתי נשים. והשתי הנשים הללו הם באמת שתי נשים, אחת שהייתה לו קודם, שהוא הותיר מאחוריו ביציאתו למלחמה, ואחת נוספת יפה שהגיע זה עתה יחד עמו משדה המערכה. ואז באמת יש באופן טבעי את הבעיה, אחת האהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והצנועה, ופה מתחיל מתח פנימי, ויש פה גם מאבקים על רכוש, היה ביום הנחילו את בניו, ויש פה כללים, ובהמשך אנחנו גם קוראים, ורש"י מלמד אותנו כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. אין ספק בן שגדל בבית כזה, שבו יצרים ורכושנות תופסים מקום מרכזי, וזהו עניין מרכזי לכל הוויית הבית, אין ספק שילד כזה גם יפנים ערכים כאלה, ואם כך, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, וכל מה שהוא עושה הוא זולל וסווה. חיים קלים, חיים נהנתנים, חיים שבהם האדם מבצע ומדבר עם יצריו ובא לספק יצריו נטו. זאת בעצם מציאות שהוא קלט בבית, כי אם אביו יצא למלחמה ושב ממנה, עם אישה יפה, והדבר הזה הוליד מתח בבית ויצרו מצב של אישה אהובה ואישה שנואה, וכתוצאה מכך היה גם ויכוח על חלוקת הירושה. המסרים העולים מתוך התפקוד האבא הזה מאוד ברורים, ולכן לא פלא שהבן שיגדל לא ישמע בכל אביו וכל אמו, והוא יעסוק בזלילה ובסביעה, ולא פלא שהדבר הזה יתגלגל גם הלאה. כי כשיש סיטואציה מעוותת כזאת, והדברים מובאים לפני בית דין, אז אדם כזה גם יכול להתחייב בדין מוות בנסיבות כאלה אחרות, ואז גם יש הלכות, וחיי באיש חטא משפט מוות, ואומת ותלית אותו על עץ, לא תלי נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא. אז אנחנו מוצאים פה באמת סדרה של מצוות שפותחות את הפרשה, כל מצווה עומדת בפני עצמה. אבל בעצם, ובאמת אילו היינו לומדים את הדברים לגופם, ייתכן באמת כל דבר, סיטואציות אחרות, לא הרי כאדם שנמצא בעיצומה של מלחמה ופוגש אשת יפה תואר, ולא עניין שאדם בא להנחיל את בניו, זה נכון דרך אגב גם בשגרה, זה לא דווקא בחירום, שאדם יש לו שתי נשים, והוא אדם לפי דין תורה יכול לשאת גם מספר נשים, אז חלוקת הירושה ודינו המועדף של הבחור, זהו דבר שהוא נכון תמיד, ובין סורר ומורה יכול להיות גם אצל משפחה שבה יש אב ואם בלבד, ללא נשים נוספות בבית, והדינים יהיו אותם דינים, ודין קבורת חייבי מיתות בדין שמופיע לאחר מכן, איננו מוגבל דווקא לבן סורר ומורה, הוא נכון גם ביחס לאנשים אחרים שהתחייבו בדין מוות כתוצאה מעניינים אחרים, והדברים עומדים בפני עצמם. אלא שרצף הדברים הללו מביא את רש"י כדרכו, וכך גם נוהג הספורנו ללמוד סמיכות פרשיות. ובהחלט אפשר לראות פה קבוצות משנה של מצוות שאפשר לשרשר אותם ולהפוך אותם לעניין שאפשר לדון בו ולראות אותו כדרכו. כיחידה עומד בפני עצמה, וזאת על זו הדרך אפשר גם ללמוד מרכיבים נוספים, סיטואציות נוספות וסמיכות הפרשיות יכולה להיות גורם, לפחות ברמה החינוכית, עיונית, ללמד לימוד חשוב מאוד. זה משהו שנוגע באמת לדרך לימוד המצוות בפרשיות עתירות מצוות, ויש כאלה גם בפרשת משפטים וגם בפרשת קדושים וגם פה בפרשת כי תצא, וכשהדברים חוזרים על עצמם אז בהחלט יש צורך לבדוק את הפן הזה של סמיכות הפרשיות, ואפשר ללמוד ממנו לימוד חשוב, לימוד ערכי רעיוני, כפי שהדגמנו למשל בפתיחתה של הפרשה שלנו. את עיקר דבריי בפרשה הזאת אני רוצה דווקא לייחד למרכיב שאולי הזכרתי אותו כבר, אבל אני רוצה להבליט אותו כי הוא חוזר באופן מאוד מאוד מובלט בפרשה שלנו. הדבר הנוגע לתחושת אחדות האומה. אחד השינויים הדרסטיים שיחולו עם כניסת ישראל לארץ, זאת המציאות שהעם שהיה מורגל להיות יחד, כך היה בשעה שהוא היה במצרים, בארץ גושן, עם ירידת בית יעקב, משפחת יעקב למצרים. כך קרה במשך כל שנות שהותם במצרים, כ-200 שנה. הם גרו בארץ גושן, הם יצאו מארץ גושן. הם היו יחד גם 40 שנה במדבר, ולאחר מכן, בשבע השנים הראשונות של הכיבוש, הם היו יחד במחנה בגלגל. היחד הזה, שבסך הכל הגיע לכלל כ-250 שנה, קצת יותר, בלי ספק היה בו יתרון של פשטות וודאות ביחס לתחושת היחד של העם, הזיקה של איש לרעהו, האכפתיות של גוף אחד. הדבר הזה נכון גם בתחום החברתי, בתחום הממוני. התחושה הזאת שאתה קרוב לאחיך וכולם אחים, והאחווה הזאת נובעת מן הקרבה הזאת הגיאוגרפית, שכולם מצויים יחד ויושבים באותה סיטואציה ומתמודדים עם אותם קשיים ונהנים מאותם דברים טובים שקורים להם. מאידך, אחד הדברים שהשתנו עם הכניסה לארץ זהו הפיזור. העם התפזר לחלקי הארץ השונים. יהיו שבטים שיהיו בצפון, יהיו שבטים שיהיו בדרום, יהיו שבטים שיהיו בעבר הירדן המזרחי, יהיו כאלה שיהיו במרכז, ובאופן טבעי תיווצר דינמיקה של פערים. פערים קודם כל כלכליים, בגלל העובדה שלא הרי האדם היושב בארץ הנגב, כי האדם היושב בגוש דן, מבחינת טיב הקרקע, מבחינת זמינות המים, מבחינת הקרבה לאורכי תנועה חשובים, בהקשר למסחר, בהקשר לכלכלה, בהקשר לתרבות וכן הלאה. הדבר הזה גם נוגע לזריזות שיש לחלק מהאנשים יותר משל האחרים שמצילים, ויש אנשים עם יוזמה, ויש אנשים בעלי יכולת עסקית ובעלי חושים של כלכליים ויכולות ביצוע. אין ספק שהפערים הללו ייצרו פערים כלכליים ובהמשך גם חברתיים. והדבר הזה, בצד הפיזור הפיזי, גם אם כולם ימשיכו לאכול מן וסלב ולחיות בתנאים שווים, גם לריחוק הפיזי יש תפקיד בבחינת רחוק מן העין ורחוק מן הלב. אנשים שנמצאים מרוחקים מזה מזה, חשים פחות איש את רעהו, האחווה שהיא כל כך פשוטה וברורה, שכולם נמצאים באותה סירה, כולם אוכלים מאותה צלחת, התופעה הזאת תיעלם עם הפיזור ברחבי הארץ. ובאיזשהו מקום יש צורך להתמודד עם העניין הזה. ואכן המצווה הבאה מופיעה בפרשה לאחר הצורך לקבור את התלויים, את אלה שהתחייבו במיטת בדין, היא מצוות השבת אבדה. בפרק כ"ב פסוק א', לא תראה את שור אחיך, או את ציון ידעכים ותלמת מהם, אשב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו וספתו לדרך, והייתה יעמך עד ראש אחיך אותו. וכן תעשה לחמרו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, אשר תובד ממנה ומצאתה, לא תוכל להתעלם. הנה, שלושה פסוקים, חמש פעמים, אחיך. ואכן מובלט מאוד העניין של האחווה. לכאורה, מה העניין? מה הצורך? לא תראה את שור אחיך, אלא שבהם תשבהם לאחיך, ואם לא קרוב אחיך אליך, לא קרוב אחיך, ולא ידע אותו. והיה אדרוש אחיך אותו, וכן תדחי דוחי לא עובד אחיך. ובכן, העובדה הזאת שאחיך רחוק ממך, הבעיה היא כשכולם גרים יחד באותה כניסה, באותו בית, אז באמת יש ערבות הדדית טבעית. לאנשים אכפת מן השכן ממול, מקרוב משפחה שנמצא לצדך. אבל אם אתה מוצא אבדה של מישהו שאינך מכיר, שנמצא מרחוק ולא ידעתו, פה האתגר הגדול לחוש גם פה את האחיך. כי כשאתה אינך מרגיש את אותו רגע של אחווה, אז גם הממון של מישהו X בלתי ידוע הופך להיות קל ערך בעיניך. אם אתה מזהה את האבדה של מישהו מן המשפחה, בוודאי תרוץ ותרים ותתקשר אליו ותודיע לו שנמצאה האבדה. אבל כשהוא נמצא מרוחק ממך, לא כך הם פני הדברים. וזו בדיוק המגמה של הדגש של אחיך. לחוש ביחס לממונו של הזולת, שהוא ממונו של אחיך. זה לא סתם אבדה, זה לא סתם אשבת אבדה, זאת אשבת אבדה לאחיך. התחושה הזאת היא בעצם הדבר שהכתוב כל כך מבליט. הדבר הזה בולט ביתר שאת אם אנחנו משווים את המצווה הזאת, שהיא מצווה מבוערת. היא כבר התבררה פרקים קודמים בספר שמות, כאשר אנחנו מדברים על כך בספר שמות, בפרק כ"ג בפסוק דלד, בפרשת משפטים, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. הנה היא פה גם כן מציאות של השבת אבדה, שור או חמור שטועה, אנחנו חייבים להשיב. אבל פה פתאום התורה הדגימה את העניין, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה. ובכן, זה בדיוק העניין. הנושא של כל מה שקשור באויבך. למה? כי כשעם ישראל נמצא במדבר וכולם יחד, אז אבדת אחיך היא דבר מובן מאליו. הבעיה העיקרית במקרה הזה היא שור אויבך. יש מישהו שאתה נמצא במציאות עוינת איתו, והוא תחש כלפיו כאויב. החידוש הגדול שגם אצלו יש מצוות השבת אבדה. וגם אם אתה חש כלפיו כאויבך, הרי בסופו של דבר זה אחיך שאתה מחויב באבדתו ובהשבת אבדתו. מעידך שעם ישראל ייכנס לארץ. ולא ידעתו, יש מצב לא קרוב אחיך אליך, לכן גם אתה לא יודע מיהו. הנה החידוש הגדול שגם ביחס אליו אתה חייב לחוש את האחווה ואת הרעות. הנה כי כן אנחנו למדים שהניסוח של מצוות השבת אבדה מופיעה פעמיים, פעם בפרשת משפטים ופעם כאן ערב הכניסה לארץ, מקבלת העמדה וניסוח שבאמת תואמים את הסיטואציה המיוחדת שבה אנחנו נמצאים. התופעה הזאת היא תופעה שחוזרת על עצמה לאורך הפרשה כולה. הנה למשל המצווה הבא לא תראה את חמור אחיך, או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הכן תקים עמו. שוב, חמור אחיך, גם אם עכשיו אינך מכיר אותו. וזה שוב בהמשך להשוואה למצווה שנזכרת בפרשת משפטים, בפרק כ"ג פסוק ה', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, חדלת מעזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו. הנה גם שוב אותו רעיון, שם מדברים על מצוות הקמת בעל חיים שקרס תחת כובד מסעו, שם מדברים על חמור שונאך, ופה אנחנו מדברים, לא תראה את חמור אחיך עוד שלא נופלים בדרך הקם תקימים, ומצוות הקמה שמופיעה בשני המקומות נזכרת שוב בניסוחים דומים. אנחנו מוצאים גם בהמשך הפרשה סדרה ארוכה של מצוות שבאמת באים לבטא את הפן הזה. למשל, אנחנו מדברים בהמשך על הצורך להיות ער לעניינים שונים של אחווה ורעות. למשל, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. לנוכלי תשיך ולאחיך לא תשיך. הנה אנשים יצברו, כפי שכבר הזכרנו, פער כלכלי חברתי. יש אנשים שאינם יכולים לנהל את חייהם הכלכליים באופן ראוי. אתה מלווה כסף, זה כסף שאתה מלווה לאחיך. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה מלווה כסף לאחיך, וההלוואה הזאת לאחיך היא ההלוואה שאתה צריך להסתכל עליה, כי הלוואה לאחיך. זאת הנקודה החשובה. וכל מי שאיננו אחיך, נוכרי, שאיננו שייך לכל האחווה הזו, לכל המציאות הכוללת הזו, אתה אינך מחויב לתת לו בחינם. תנהג בו כפי שהנוכרים נוהגים בעולם המקיף אותם. הם נוהגים לתת בריבית, אתה גם תן לו בריבית. ובהמשך אנחנו שומעים בהקשר זה, בהמשך הפרשה, כשאתה מלווה, לא רק שאתה לא תיתן לו בריבית, אלא כי תשה ברעך משעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. דהיינו, אם אתה לוקח משכון, אתה צריך לנהוג בו בצורה ראויה. שימו לב, תשה ברעך, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו, הוא איש, יוציא אליך את האבות החוצה. ואם איש עני הוא, לא תשכב באבותו. הנה כי כן, לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך, ביומו תיתן שכרו. הנה כי כן, אנחנו מוצאים פה את הנושא של, שוב, של האחווה. וזה בא לידי ביטוי גם בהקשרים אחרים. למשל, כי תבוא בקרם רעך ואכלת ענבים. נפשך סובעך ואל כליך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך וכתבת מלילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת רעך. שוב, אתה עובד כפועל ברכוש זולתך. אתה חייב לזכור שזהו קרם של רעך. כל המשתמע עם הרגישות המתבקשת בהתעסקות בממונו של מי שקרוב לך, שאתה בהחלט חס על ממונו, והדברים צריכים להיות לעניינך. וכך גם אנחנו מוצאים בהקשר הבא, כאשר אנחנו רואים את ההלכות הנוגעות לעניינים של בית דין, כי יריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. היה עם בינקות הרשע, והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר, 40 יקנו לא יוסיף, בן יוסיף לקוטו על אלה מקרבה, ונקלה אחיך לעיניך. הנה שוב הביטוי של אחיך. אמנם הוא אדם שהתחייב בדין, הוא התחייב מלכות, אבל אל תשכח שהוא בסופו של דבר אחיך. ואנישה מעבר למה שצריך לאנוש אותו, זו כבר פגיעה באחיך. תתייחס אליו כאחיך שנענש. כאן שצריך לאנוש מישהו בן קרוב משפחה, ויש מצבים כאלה, אבל כשאתה עושה את זה מתוך תחושה של אחווה, העשייה אחרת, ההתעסקות היא אחרת. אנחנו מצפים שכל אחד יחוש כלפי אחיו בתחושה של אחווה ורעות. ואכן אנחנו מוצאים גם ניסו אחר, כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחיו. יכולנו להגיד כי נצאו אנשים יחדיו וקרבה אשת האחד לציל את אישה מיד מכהו. לא, הדגש הוא איש ואחיו. יש פה עניין של כן רשע, למה אתה כרעך? וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה ומאוד מהותית שחוזרת על עצמה כמוטיב מרכזי בספר דברים כולו. בהקשרים נוספים, אני אביא דוגמה נוספת אחת, אמנם שהיא איננה מהפרשה שלנו, אלא מן הפרשה שקדמה לפרשתנו, פרשת שופטים. כאשר התורה מספרת לנו על עניינים של עיר עיר מקלט. אנחנו מוצאים בספר דברים בפרק י"ט, פרשת שופטים, על עיר מקלט. כי יחליט השם אלוהיך את הגויים אשר השם אליך נותן לך את ארצם, שלוש ערים תבדי לך בתוך ארצך אשר השם אליך נותן לך לרשתה, כן? והיה שמה לנוס, והיה לנוס שמה כל רוצח. וכתוב, מתחיל לברר לנו מה עניין הרוצח, וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יקה את רעהו בבלידת, ואשר יבוא את רעהו ויער לחטוב עצים, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת ערים אל וחי. זאת אומרת, הכתוב מדבר איתנו על אדם שחש שקם על רעהו, ויהיה איש שונא לרעהו, וערב לו וקם ויקהו נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מדברים אחר כך לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. התחושה הזאת של פגיעה ברע. זאת מוזיקה אחרת אם אתה פוגע בסתם איקס, או אתה פוגע ברעך. ובאמת שוב, אם אנחנו רוצים לבדוק את הציווי הזה, בהקשר לניסוח של המצווה הזאת, פרשת הרי מקלט, במחומשים קודמים, הרי בספר במדבר, בפרק למד-ה, אנחנו כבר למדנו לראשונה בהרחבה על פרשת הרי המקלט. ושם הכתוב מנסח את הדברים כדלהלן. הנה, דבר לבני ישראל ואמרת להם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, וקריטים לכם ערים, ערים, ערי מקלט, ינה לכם, ונס שם הרוצח, מכה נפש בשגגה. ואכן גם בהמשך הכתוב חוזר לביטוי על זה שוב ושוב. והיו כן, תהיינה שש ערים האלה למקלט, לנוס שם כל מכה נפש בשגגה, אם באבן יד אשר ימות בה היכהו וימות, או בכלי עץ אשר ימות בו היכהו וימות, וכן הלאה. כל הזמן מדברים על מישהו מת, על נפש שהוא קטע. יש פה ניסוח משפטי, לכאורה יכולתי גם אצלנו לנסח את הדברים הללו ברוח זו, כן? יכולתי לספר על אדם אשר יקה נפש בבלי דעת, ואת כל המצווה הזאת, במקום לקה אשר יקה את רעהו, ובמקום הוא מצא את רעהו, מצא נפש ומת, ואשר יקה את נפש בבלי דעת, כל הניסוח הזה. לא, הכתוב הולך לאורך כל הספר כולו. הוא מבליט את הפן של האחווה והרעות. הדבר הזה חוזר במצוות הרבה ובניסוחים נוספים, גם בפרשיות אחרות, קודמות, לפנינו ואחרינו. היסוד הזה של תחושת הקרבה, הקרבה הזאת והאחריות הזאת, כל ההתנהלות שלנו היא אחרת, גם במצבים של כישלון, של שפיכות דמים, גם במצבים של אלימות. ברגע שאתה עסוק ברעך, באחיך, הדבר מקבל פרופורציות אחרות. אחרי ככלות הכל, גם במציאות המעוותת, האחווה והרעות אמורים לעדן את הקשר, אמורים לעדן את הדברים, אמורים לתת מציאות נפשית, מצב נשי, נפשי שייתן סיטואציה אחרת. ואכן נעקוב ונשים לב שהפרשה שלנו משופעת בדגש הזה של אחיך ורעך. כי לא דומה אדם שניגש לגופו של אחיו, לרכושו של אחיו, בהקשרים שונים ובעניינים שונים. ההבלטה הזאת של אחיך ורעך היא יסוד גדול בספר דברים, והיא מובלטת מאוד במצוות השונות בפרשה שלנו, וראוי לתת עליהם את הדעת. פעמים שהדברים מובלטים ביתר סט, אם משווים את ניסוח המצוות בספרנו, באותה מצוות שכבר התבארו בחומשים קודמים, ומגלים את הפער בין הניסוח בחומשים הקודמים, שבהם אנחנו מוצאים ניסוחים אחרים, וכאן דווקא בא לידי ביטוי האחווה והרעות. ואין ספק שזו אחת הדרכים שבאמצעותם מנסה משה רבינו לתת לנו כלים להתמודד עם הריחוק והפיזור, הריחוק הגיאוגרפי, הפיזור ברחבי הארץ, שהם תוצאה ישירה של הכניסה לארץ. במדבר לא צריך לתת לדברים הללו ביטוי, הם טבעיים ופורצים עליהם, אבל בארץ יש קושי, יש חשש, יש מציאות שעלולה להיות של רחוק מן העין, רחוק מן הלב. כדי למוסס או לצמצם את הסכנה הזו, הדגש הוא אכן על עניין של אחווה ורעות. אדם שישים ליבו את האחווה והרעות, הרי יוכל ביתר שאת להינצל ממצבים שונים, מעיוותים שונים, וכך גם בקשר ליצר שבו פתחנו את הדברים. אדם שיזכור את משפחתו, יזכור את ילדיו, יתייחס אליהם בקרבה, למרות הריחוק הגיאוגרפי בשדה המערכה, הרי אדם כזה, למרות המצוקה והמציאות שהוא נתון בה, לא יעשה דברים מעוותים, ולא יפרק את המשפחה, ולא יעשה דברים שיביאו אחר כך לתוצאות מרות וקשות. הנה ככן, יחס של קרבה אל הסובבים אותנו, אל בני עמנו כולם, הוא יסוד חשוב בהתנהלות ערכית, הוא יסוד חשוב בעידון היצרים ובעידון ההתנהלות בהקשרים שונים, גם במצבי קיצון. ולא בכדי משה רבנו מחדד את הדברים, כדי שהדברים יהיו בהירים ומובנים.